ערב טוב ומבורך. פתחנו בספר במדבר במצוות הדיבור. פרשת שלח אין מצווה שבדיבור, כמו פרשיות סוטה וברכת כהנים ופקודים וכל מה שראינו עד עכשיו. פרשת שלח היא הבירור של הסכנות שבדיבור. פרשת שלח היא הפרשה שעוסקת במוציאי דיבת הארץ רעה. היא הפרשה שעוסקת בעצם בליל המעבר מהאפשרות לגאולה ולכניסה לארץ עם משה רבינו, למה שנעשה לליל תשעה באב, אותו הלילה של חטא המרגלים. ליל תשעה באב היה, וכמובן שיש פה את מאיסת הארץ שצריך ללמוד אותה, ודיברנו בה הרבה. ויש פה את הוצאת הדיבה והלשון הרע, שגם בו עסקנו. וכמה שלא נעמיק, אנחנו נצטרך עוד ועוד ועוד להבין יותר ויותר את חטא המרגלים, לא לצורך הבנת חטא המרגלים, אלא לצורך הבנת עצמנו. שנים עשר גדולי ישראל יוצאים לשליחות לכאורה מאוד פשוטה. הכל מסודר. כל מה שהם צריכים לעשות זה להתחזק, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, ולחזור ולמלא את התפקיד של לחזק את ישראל. הם חוזרים, הסיפור ידוע לכולנו, נפתח רגע את פרק י"ג, בלי להיכנס בכלל לתוך הפסוקים ממש, מקוצר הזמן, אני רוצה להגיע לנקודה שלי חדשה לגמרי. הם חוזרים בפסוק כ"ב, בפרק י"ג, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, ויבואו עד נחל אשכול. בפסוק כ"ה הם שבים. וישובו מטור הארץ מקץ 40 יום. וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פרן קדשה. וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ. ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. נשמע בסדר גמור. אפס, כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. העם אז, מאיפה הם הגיעו למסקנה שהעם אז? איך הם יודעים את זה? אפס כי אז העם. אני לא יודע. הם אומרים שהערים בצורות גדולות מאוד. לכאורה לפי זה הם יודעים שהעם אז. אנחנו נתחיל בשאלה שאני לא חושב שמספיק שואלים אותה. בואו נחזור רגע ל... מינוי לכתב השליחות, פסוק י"ח, נחזור אחורה רגע, תראו פה דבר פלאי. משה רבינו שולח ואומר להם, וראיתם את הארץ מה היא, ואת העם היושב עליה. ועכשיו לגבי העם, יש הגדרה של השאלה. החזק הוא הרפא, המעט הוא עם רב. איך בודקים אם הוא חזק או רפא? עושים משקל, עושים, מה עושים? בודקים אחד אחד. איך בודקים? ומה הארץ אשר הוא יושב בה, הטובה היא עם רעה. ומה הערים אשר הוא יושב בהנה, הבמחנים עם במבצרים. עכשיו תשימו לב, זה אף לבפלא. כלומר, יש כאן שאלה מאוד ממוקדת. מה צריך לבדוק? כללית איך הארץ, וכללית איך העם, החזק הרפא. עכשיו כלי מדידה. תבדקו אם העם יושב, נו, בערים, או במבצרים, פרוזים, או בחומות, נכון? טוב, אם הוא יושב בערים, סימן שמה, שהוא חזק או הוא חלש? מה אתם אומרים? אם הוא יושב בערים, ואם הוא יושב במבצרים, חלש, חזק. מה? בוא נראה את רשי. רשי אומר, כמו שנאמר פה עכשיו, רשי אומר פשוט, ומה הערים אשר הוא יושב בה? הבמחנים, רשי בפסוק י' ת', הבמחנים, אומר רשי כך, הנה, סליחה, במילים החזק הוא הרפא, סימן מסר להם, פסוק לפני כן, דיבור המתחיל החזק הוא הרפא, סימן מסר להם. אם בפרזים יושבים, נו, חזקים הם, שסומכים על גבורתם. ואם בערים בצורות הם יושבים, חלשים הם. אני לא הבנתי כלום. זאת אומרת שלפי הסימן, אם הם בערים בצורות, הם חלשים. הולכים המרגלים ורואים שהם בערים בצורות או בערים? בבצורות. אז מה הם אומרים? אז העם, הם יושבים במבצרים. אני לא מבין בכלל מה כתוב פה. זה א' ב' לילדים בכיתה א'. מה היה פה? השאלה הייתה חזק הרפא. הסימן היה ערים או מבצרים. אם מבצרים, חלשים. לנו בסרטים, אם הם במבצרים הם חזקים. אם הם בפרזים, סתם. נכון? זה טוב לסרט. אבל פה זה לא סרט, זה חטא המרגלים. מה כתוב, מה קורה פה? מה, שמים לב לשאלה הזו, שזה שאלה ככה מהצד? זה זועק. הם חוזרים עם מסקנה, שאני לא יכול להכחיש אותה. הם אומרים אפס, כי אז העם, והערים בצורות גדולות מאוד. וראינו שם נפילים, ובני ענק. אני רוצה גם לשער השערה. משה רבינו מן הסתם היו לו תצות, אתם יודעים מה זה תצות? היו לו תצלומי אוויר מצוינים של הארץ. מבטיח לכם. הרי הוא שולח את המרגלים, רשי אומר את זה כמה פעמים, כדי לתת חיזוק, עידוד. קדוש ברוך הוא אמר להיכנס לארץ, אני צריך עכשיו מודיעין. הוכחנו יותר מפעם אחת שהמרגלים האלה זה לא שושו. זה לא מרגלי חרש שהולכים לבדוק איך הארץ. אף אחד לא שולח 12 זקנים שחוזרים עם מות, עם אשכול ענבים, כדי לבדוק איך הארץ, עם מצלמות. מרגלים שולחים חרש כדי לבדוק מה נשמע. אתם זוכרים את המרגלים אצל רחב, ביריחו? זה רציני. עד היום לא יודעים איך קוראים להם. יש הדלפות שזה יהושע ופנחס. שם זה עסק רציני. שולחים מרגלים לרגל את יעזר ואת בנותיה. בשום מקום לא מופיע שם, לא מופיע כלום. שני מר אחד לא יודע בכלל מה. כאן שולחים 12 מרגלים, במות בשניים, שמותיהם, טקס היציאה, טקס החזרה. שולחים לחזק. אז נותנים להם סימן, ולדעתי הסימן היה ברור, מה שנקרא מחור מראש. ברור שהם בערים בצורות, כולם ידעו. ושום חידוש, מה אתם חושבים? שזה היה חידוש ששם אחימן ששי ותלמי? אבל מי אמר לכם שזה סימן לעזות העם? אולי הפוך. תעשו שאלה אחת, נגיע אליה, היא מוזרה מאוד, צריך להתייחס אליה. המרגלים חוזרים ומעבירים את המסר, אני חוזר לפסוק כפתעת, המלאק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן, נכון? כל זה נתונים נכונים מאוד, אז מה? ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכלה. ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. כאן אומר רש"י את הדבר הקשה ביותר שיש פה בפרשה, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא העם ממנו. לא כי חזק הוא מאיתנו, כי חזק הוא ממנו. אז השאלה הראשונה שתמיד צריך לברר זה איך מגיעים למקום כזה. אבל השאלה השנייה שהפעם אני רוצה לגעת בה זה מה הקשר בין דיבה על עצים ואבנים. כך חז"ל הגדירו את חטא המרגלים. לא למדו ממרים, הוציאו לשון הרע על עצים ואבנים, נשיאי ישראל. אבל השאלה היא, מהו הקשר בין חטא הוצאת הדיבה, אנחנו עסוקים בדיבור, לבין ההגעה למצב של כפירה ממשית? כלומר, איך זה מעבר חד מדי, איך הגיעו לזה? כי חזק הוא ממנו? מה צריך להבין פה את הערים? אם לא נבין את זה, לא נבין מה אנחנו עושים עם חטא המרגלים. כלומר, מה לנו זה עכשיו פה? לא להוא, לי. איפה אני עם זה? לא רק לגבי הארץ, בכלל, מה אני? והאנשים אשר עלו עמו עם כלב אמרו, לא נוכל כי חזק הוא ממנו, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל אמור, הארץ אשר עברנו ועל הטור אותה ארץ אוכלת יושביה, כל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים ונהי ועינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא ליל תשעה באב. וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל. טוב, זו לא תלונה ראשונה, מכירים? לא זאת השאלה שאני רוצה להתחיל בה. זה כמה שאלות שבסוף נגיע אליהן בעזרת השם. ויאמרו איש אל אחיו, פסוק ד', ניתנה ראש ונשוב המצרימה. צריך אגב להבין את המשפט הזה. המשפט הזה יש משמעות אחת. הפיכה. ניתנה ראש, מתרגם אונקלוס, נמנה רישה. ניתן לנו ראש אחר. ונשוב המצרימה. אגב, ניתנה ראש, והוא יגיד מה לעשות. לא, 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 ניתנה ראש ונגיד לו איזה מה לעשות והכל יהיה בסדר. ניתנה ראש ונשוב המצרימה. ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל הדת בני ישראל. יהושע בן נון וחלב בן יפונה, כאן אני מתחיל. מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם. זה אבלות. זה ביטוי שצריך להבין אותו. למה קורעים בגדים? הכרנו קריאת בגדים אצל אחי יוסף. הכרנו את יעקב קורע סמלותיו. נכון? למה קוראים פה בגדים? ויאמרו אל כל הדת בני ישראל אמור, הארץ אשר עברנו ולטור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד. אם חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. גם המרגלים אמרו שהיא זבת חלב ודבש. עכשיו הפסוק שמעניין אותי. אך בהשם אל תמרודו. כאן הם אומרים שמה שרש"י אמר זה לא דרשה. כאן הם אומרים שהדיון הוא בכלל לא דיון על חוזק העם, אלא על מרידה בהשם או קבלת דבר השם. כאן בפסוק הם אומרים ברור על מה הדיון. אך בהשם אל תמרודו. ואתם... אל מי הם פונים עכשיו? אל תראו את עם הארץ. למה מופיע עכשיו ואתם? פסוק מאוד קשה. לא את כולו נלמד, אני ארצה ללמוד בו שתי מילים. ואני רוצה קודם כל לראות את כולו. אך בהשם אל תמרודו. האם ייתכן שהוא פונה פה, שהם, יהושע וכלב, פונים אל המרגלים, ואומרים להם, אתם בהשם אל תמרודו, ואתם, הם פונים אל העם, אל תראו את עם הארץ. כי לחמנו הם. זה ביטוי שצריך ללמוד אותו ולא ניכנס אליו הפעם. רש"י אומר, נוכלם כלחם. ועכשיו הביטוי הקשה. שר צילם מעליהם. והשם איתנו. אל תיראו. קודם כל, האל תיראו בסוף חוזר על עצמו. ואתם אל תיראו את עם הארץ. זה משהו אל תיראו. מה זה שר צילם מעליהם? אני צריך להבין את רעיון הלחם, אבל לא נספיק הפעם. אני מבין שיש פה רעיון מאוד עמוק שצריך לתפוס אותו. רש"י מסתפק בנוכלם כלחם. בסדר? הבנתי. מה זה שר צילם מעליהם? איזה צל שר מעליהם? בטרם אנסה להבין מה הם אומרים, אני רוצה להבין מה העם מגיב. כי לפי תגובת העם שהבין מה הם אמרו, צריך להבין שכנראה יש פה מהפכה עצומה. ויאמרו כל העדה, נו, לרגום אותם באבנים. עכשיו פה אני רוצה שנשים לב. על דברי כלב הקודמים אף אחד לא ביקש לרגום אותו באבנים. נכון? מה כלב אמר? אלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכלה. אם הם חוזרים על אותו דבר, אז למה עכשיו רוצים לרגום אותם באבנים? מה, כי זה סתם יותר? הם אומרים פה עוד משהו. שר צילה מעליהם והשם איתנו אל תיראום. זה בעצם מה שנאמר, באלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכלה. מה ההבדל? שם, כלום. העם מתחיל לבכות. כאן העם תופס עוצמה ומתחיל לרגום באבנים חלילה. רוצה. ויבקשו כל העדה, ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. וכבוד השם נראה באוהל מועד אל כל בני ישראל. איך אוהל מועד וכבוד השם קשור לסיפור? אני רוצה את הלימוד שלנו בחטא המרגלים הפעם להתמקד מהמילים שר צילם. שאלות ששאלנו הן שאלות שאני לא בטוח שתמיד שמים לב אליהן. ההבחנה של המרגלים. הם במבצרים, אבל העם חזק, בניגוד למסימן שנפזור להם. רש"י מסביר, מי שרוצה בחומש, בדף יש פה גם את רש"י וגם את הרמב"ן, אפשר להסתכל כבר בדף. רש"י אומר על המילים שר צילם בסוף מקור אחד, שר צילם מגינם וחוזקם, כשאירים שבהם מתו, איוב שהיה מגן עליהם. כך אומרים חז"ל בגמרא בסוטה, וכשרש"י נדרש לדרוש, שהוא דרוש קשה, צריך להבין מה קורה. אז נחלק. זה שזה איוב, זה הגמרא בסוטה דנה בזה. אם איוב היה בזמן הזה או לא היה בזמן הזה, ממתי איוב, ממתי לא איוב, לא ניכנס. אבל ההצעה אומרת, צילם, הכוונה היא מגינם וחוזקם. מה המגן שלהם, החוזק שלהם? הקשירים שבהם. איזה קשירים שבהם, ולכן חיפשו איזשהו קשר שהיה שם אצל הנפילים ובני הענק. כשרש"י מביא דבר אחר, אתם יודעים שזה כלל קבוע, שזה מפני שהחלק הראשון בפירוש קשה לו. דבר אחר, שר צילם מעליהם, צילו של המקום שר מעליהם. כלומר, המקום, הקדוש ברוך הוא, שהגן עליהם, מפסיק להגן עליהם. כי השם איתנו. מצטער, אני לא שומע. נכון, 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 נכון. מגיע. מגיע למושג צל בהמשך. אז שר צילם מעליהם, דבר אחר, צילו של המקום שר מעליהם. איזה מקום, צילו של מקום אבל עליהם, על בני הענק. המושג הזה של צל ניכנס אליו לאט לאט. צריך להבין אותו. אגב, לפי הפירוש הראשון של רש"י, הפירוש הוא קצת קשה. כי אם אתה רוצה לתאר כאלה שמגינים על מישהו, אתה לא מתאר אותם בתור צל, אתה מתאר אותם בתור חומה. אתה מתאר אותם בתור מגן. צל הוא דבר ש... השם מצל. אין סוף פסוקים. השם צילך על יד ימיניך. השם הוא צל. נצטרך להבין את המושג הזה. אבל מה להם ולצילו של השם? אנחנו מתארים את צילו של השם על ישראל, את צילו של השם על צדיקים. אז כל פירוש ברש"י קשה. ולכן רש"י הביא את שני הפירושים, וכדרכנו אנחנו יודעים שכששני הפירושים מובאים, הם עדיין נשארים קשים. מה שמביא את הרמב"ן להגיד את הרעיון שלו במקור שלוש, ורק נראה אותו בקיצור, כי הוא יסוד גדול מאוד ולא ניכנס אליו יותר מדי הפעם. הרמב"ן במקור שלוש, אחרי שמביא את רש"י ומקשה על רש"י קושיות, על שני הפירושים, מציע הצעה אחת ואז מגיע להצעה הבאה שלו. מקור שלוש. זה בתוך דיבורי הרמב"ן, רק כאן מופיע חלק. או ירמוז, שר צילם, לשרי מעלה. שאין אומה נופלת עד שנופל השר שלה תחילה. לכל אומה יש את השר שלה, יש 70 אומות ויש 70 שרים. שר צילם רומז לצר של מעלה, שרו של עשיו, שרם של יושבי הארץ הזאת, שר צילם. כאין שכתוב, יפקוד השם על צבא המרום במרום, ואחר כך על מלכי האדמה באדמה. וכמפורש בספר דניאל, יאמר כבר שר הכוח אשר בצילו יחיו הגויים. והשם המשפיל אותם איתנו, השם שישפיל אותם על ידי הסרת הכוח שהם קיבלו איתנו, על כן אל תיראום. וכן אמרו במדרש שיר השירים, ונסו הצללים, אלו שרי אומות והמלאכים שלהם, כי הם הצל על האומות. הציטוט שהרמב"ן מביא בסוף, הוא מביא אותו מפני שהוא מרגיש קושייה גדולה על עצמו. הקושייה היא, לא ראינו במקרא, צל על אומות. צל זה ביטוי חיובי של הקדוש ברוך הוא עלינו. אנחנו נצטרך לנתח את המילה הזאת עוד מעט, אנחנו רק מתחילים. לא ראינו ששבעים השרים נקראים צל. לכן הוא משתמש במדרש שהוא ראה בשיר השירים, מדרש נפלא, והוא אומר נכון, הצילם זה לא מלשון צל במובן החיובי, אלא מלשון צללים. ונסו הצללים, אלו שרי אומות העולם. וזה שר צילם. גם הרמב"ן קשה, אנחנו מבינים למה, כי זה לא, אין שימוש כזה במקרא. אז רש"י, רמב"ן, נתחיל. אני רוצה לפתוח את הכל בפירוש נורא, אבל הוא מופיע בזוהר הקדוש. נורא ומופלא. הקושי שלנו הוא, לא ראינו צל השם על גויים, ודאי לא על רשעים ועל נפילים ובני ענק ורוצי השמדת ישראל. זה הקושי שלנו. אנחנו עוד לא מבינים את המושג צל השם. אנחנו רוצים לנסות להבין אותו. הזוהר הקדוש מדבר על הפסוק הזה לא פה, אלא לקראת סופה של הפרשה. לקראת סופה של הפרשה מופיע פסוק שמופיע אצלנו במקור 2, פסוקים למד זין למד חית, שם מתואר הסיכום, וכתוב, הימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגיפה לפני השם. האנשים מוציאי דיבת הארץ, זה המרגלים עצמם, העשרה. וכולם נאנשים שנה שנה, נכון? שנה שנה, יום לשנה, יום לשנה. אוקיי. וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגיפה, תראו את הפסוק הבא. ויהושע בן נון וחלב בן יפונה, נו? חיו מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ. אין עברית כזאת. ויהושע בן נון וחלב בן יפונה חיו מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ. נותרו. היו. לכולם זה קשה, ורש"י מציע כאן את ההצעה שנראית הכי קרובה לפשט, והיא קרובה לעניין הלכתי חשוב, אבל היא קשה בפשט עצמו. ויהושע וחלב חיו, מה תלמוד לומר חיו מן האנשים ההם? רש"י אומר חיו מן האנשים ההם, תראו איזה דבר מעניין הלכתי, אלא מלמד שנטלו חלקם של מרגלים בארץ, ועל ידי זה קמו תחתיהם לחיים, הם המשיכו אותם. חיו על ידי שהם המשיכו את נחלתם, זה לא כתוב. אבל ככה זה מבינים את חיו. המילה חיו, כמו חי, היא לפעמים חי במובן הטכני, חי. חי ולא מת. אבל הרבה מאוד פעמים המילה חי במקרא רוצה לבטא מהות של חיים. ואלה שני חיי אברהם אשר חי. 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. שמעתם פסוק? ואלה שני חיי אברהם אשר חי. שקוייך. חשבתי ואלה שני חיי אברהם אשר מת. ברור אשר חי. המילה חי היא לפעמים ביטוי לא שבא להגיד משהו טכני, אלא את הדבר המהותי ביותר, הוא חי. ויהיו חיי שרה. 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. אז חיי שרה מיותר. חיי זה המהות, זה החיים. ויהי האדם לנפש חיה. גם הבהמות היו תוצאי הארץ נפש חיה. איך מתרגם מונקלוס? תוצאי הארץ נפש חיה, נפש חייתה. ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממללה. יהושע בן נון חיו, והמרגלים מתו. מה החידוש? זוהר. אומר הזוהר, הוא מובא כאן כפי שהוא מובא במנורת המאור, וימותו האנשים, מקור 4, כתיב, אך בצלם יתהלך איש. מישהו כאן רגיש להבין את הקשר בין צלם לצל? שר צילם? כתיב, הרמב״ם במורה נבוכים, אומר שצלם זה מצל. עוד נגיע למושג. כתיב אך בצלם יתהלך איש. בצלם אלוקים עשה את האדם. כל זמנה דצולמה דברנש, כל זמן שצלמו של אדם לא יתעבר מיני, יתהלך איש. המתהלך הוא איש, ורוחי יתקיימה בגבי, ורוחו הרוח שבו מתקיימת בו, רוח החיים שבו, האדם, צלם האלוקים שלו. יתעבר צולמה דברנש ולא יתחזי, כשעובר צלמו, אנחנו לא מבינים את המושג, ולא יתחזי, הזוהר שם מתאר גדול אחד שהיה רואה שהוא פתאום לא רואה את צילו. הוא מתאר את רגעי המוות שלו. שם תיאור ארוך מאוד. יתעבר צולמה דברנש ולא יתחזי, יתעבר מהי אלמה. מאיפה יודעים את זה? דכתיב במרגלים, עכשיו תחזיקו חזק, שר צילה מעליהם. של מי? לפי הזוהר, שר צילה מעל מי? המרגלים. אתם שומעים מה קרה פה? דכתיב במרגלים שר צילה מעליהם, וכתיב הימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגיפה לפני השם. אתם מבינים מה כתוב פה עכשיו? על פי הזוהר, שר צילה מעליהם זה לא מעל הנפילים ובני הענק ויושבי הארץ. על פי הזוהר צריך לקרוא את הפסוק בערך כך. נחזור רגע לפסוק, שר צילה מעליהם. פסוק ת' למעלה, כתוב בו כך. אך בהשם, פסוק ת' במקור אחד, אל תמרודו. הם אומרים את זה למי? למרגלים עצמם. אתם מורדים בהשם, אל תמרודו. ואז הם פונים אל העם ואומרים לעם, ואתם אל תראו את עם הארץ. עכשיו הם מדברים על מי? על עם הארץ, על הנפילים, על בני הענק. כי לחמנו הם. זה גבלת מה שהולך פה עכשיו. פסיק. נגמר הנושא של ההתמודדות מול יושבי הארץ. ולגביהם, תקשיבו עם ישראל, שר צילה מעליהם, והשם איתנו, אל תיראו, אין פה חזרה על אל תיראו. זה נורא. אתם שומעים מה כתוב פה? אך בהשם אל תמרודו, פנייה אל המרגלים. תנועה. ואתם, הם לא רלוונטיים, כי הם מתים כבר. מה שהם עומדים פה עכשיו זה לא קיים. אך בצלם יתהלך איש, צילם שר. הם כבר לא חיים. הם מרדו בהשם. ואתם החיים פה עמנו כולנו היום, אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם. פנייה לשם. מה אתם אומרים? הם חיים, אה? שר צילה מעליהם, והשם איתנו, אל תיראו. עכשיו אתם מבינים למה רוצים לרגום באבנים? זה לא חזרה על אלון העלה וירשנו אותה כי יכולנו חלה. זאת קביעה. זה דבר לא יאמן. זאת קביעת עובדה. יש כאן חיים ויש כאן מיתים. שהם כבר לא מהלכים בצלם כי שר צילה מעליהם. את יהושע וכלב. ויבקשו ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים, וכבוד השם נראה באוהל מועד אל כל בני ישראל. ועכשיו נצטרך להבין למה כבוד השם נראה עכשיו באוהל מועד. וכדי להבין את זה נוכל להבין קצת את מושג הצל הגדול הזה. פשט הפסוק הוא נפלא, אבל לא הוא מה שמביא אותנו לסוגיה. אנחנו רוצים להבין, קיבלתי משהו? יישר כוח. אנחנו רוצים הרי להבין מה קורה פה למרגלים. אנחנו רוצים להבין איך הקשר בכלל בין, בין שני דברים שנראים כל כך שונים אחד מהשני. להוציא דיבה על ארץ ישראל, עצים באבנים, לא במובן של עצים באבנים, הדבר הכי חמור שיש, לבין בעיית האמונה. הקדוש ברוך הוא קורא להם מנעצי, עד אנה ינעצוני העם הזה. מה זה צל? אתם שמים לב שאחרי שהם אומרים ששר צילה מעליהם וכל העדה רוצים לרגום את יהושע וכלב, פתאום נראה כבוד השם איפה? באוהל מועד. אתם יודעים מה זה אוהל מועד? צל. אתם יודעים מה זה צל? צל זה מגן מפני שמש. כי שמש הוא מגן השם אלוקים. השם צילך על יד ימיניך. צלם אלוקים, על פי דברי הזוהר ועל פי הרמב״ם במורה, הוא שהאדם ברור בצל של האלוקים. למילה צל יש אצלנו קונוטציה שלא בטוח תסביר לעצמנו את הדבר, אלא אם כן נעמיק בו. כשאנחנו מתארים צל, אנחנו מתארים משהו לא חשוב. הוא בצל שלי. אין לזה חשיבות. אם נראה רגע את הפסוק שעליו מדבר הזוהר, הפסוק שנמצא בסוף העמוד, במקור 5, נתמודד רגע עם פסוק מאוד מעניין. אך בצלם יתהלך איש. זה מתאר על פי הזוהר את האדם שהוא חי. נכון? שהוא הולך בצלם אלוקים. עכשיו בא החצי השני או שני השלישים הבאים שמתארים מצב הפוך. אך הבל יהמיון. יצבור ולא ידע מי אוספם. פסוק שמזכיר קצת את קהלת. הבל הבלים. הכל הבל. קהלת אוסף, 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 וגם זה הבל, וגם זה הבל, וגם זה הבל, ואספתי את זה, וגם זה הבל, והוא אוסף את זה, וגם זה הבל. הבל וצל נראים דבר דומה. הבל וצל. נכון? זה שני דברים לא ממשיים. אבל זה לגמרי הפוך לפי הפסוק. כי אך בצלם יתהלך איש, מתאר את האדם, נו, המהלך בצלם אלוקים. הבל הוא דבר של הבל, נכון? אך הבל יהמיון. יש שם מהומה של הבל. יצבור ולא ידע מי אוספם. הבל זה סתם אוויר. לאוויר הזה יש משמעות חשובה מאוד. האוויר הזה מעיד שיש איזשהו מקור. קהלת צודק. הכל הבל. אתם יודעים מה פירוש הכל הבל? הכל הבל אומר אין עוד מלבדו. אז גם העץ הזה הוא הבל. כי הוא לא יש בפני עצמו. הוא הבל של משהו שמחיה אותו. כל מה שיש בעולם הוא הבל של משהו שמחיה אותו. ההבל יהמיון. ההבל עושה רעש כאילו הוא פה בעל הבית. והאדם צובר הבלים ולא ידע מי אוספם. הוא לא מבין שבעצם המקור של כל ההבל הוא אין עוד מלבדו. פילה פלוי. לכן כל מגילת קהלת היא מגילת השמחה הגדולה של זמן שמחתנו, כי היא מתארת בעצם איך כל ההבלים הם בכלל לא דבר רע, רק תזכור שזה הבל. אם תדע שיש עיקר, אז ההבל הוא עוד הבל ועוד הבל ועוד הבל, הוא מצוין, ובלבד שתזכור מה המקור. צלם אלוקים שהאדם נעשה בו, כשאני אומר שהאדם עשוי בצלם אלוקים, אני מתכוון למשהו אחר לגמרי, הפוך לחלוטין. הקדוש ברוך הוא אור אין סוף. אני לא יכול לחיות באור אין סוף, כי מה יקרה לי? אני אעלם, אני אשרף. אי אפשר לחיות באור אין סוף. כי שמש הוא מגן השם אלוקים. כדי לקבל את השמש צריך מגן. ולמגן הזה צריך מגן. ולמגן הזה צריך מגן. ולמגן הזה צריך מגן. וכל מגן כזה הוא בעצם צל שמגן עליי, אבל גם מעביר לי את השמש. הוא לא מגן עליי מפני, הוא מגן עליי ומעביר לי את השמש. אני לא הולך לצילייה כי אני רוצה חושך, הייתי נשאר בבית. אני רוצה שמש, אבל אני רוצה שלא תשרוף אותי. כלומר, אתם מבינים את הנקודה? זו נקודה מאוד חשובה. הצל מאפשר לשמש להגיע אליי ומאפשר לי לעמוד בה. כל העולם בנוי מצל. האור הזה הוא נקבוביות, נקבוביות, נקבוביות שמאפשרות לשמש לחדור ולא לשרוף את כל מה שיש בפנים. נכון? זה אישור רפואי על מה שאנחנו... נכון? זה צל. אתם יודעים איך מתאר הקדוש ברוך הוא את החיים שלנו ושלו? בצל ידי כיסיתיך. זה הפירוש. מה היה קורה אם לא היה חליל האור? אז לא הייתי שורד. אז האור הזה הוא מצד אחד סוגר. אתם יודעים מה זה אותיות אור? עיוור. זה מכסה הכל. אבל רבי מאיר, כשהיה כתוב קוטנות אור, אתם יודעים איך הוא היה קורא? קוטנות אור באלף. הוא צודק. כי האור הזה מאפשר לאור לחדור. זה צל. איך אני פוגש את הקודש ברוך הוא? אני רוצה להתוועד עם הקדוש ברוך הוא. תשמעו עכשיו את המושג אוהל מועד. אני רוצה להתוועד עם הקדוש ברוך הוא. ונועדתי. איך הסוף מתוועד עם האינסוף? אתם יודעים איך? על ידי אוהל. אתם יודעים מהי כל מצווה? המצוות נקראות בזוהר הקדוש איברין דמלכה, איברי המלך. כביכול הקדוש ברוך הוא יש איברים איברים, והאיברים הן המצוות. האיברים עושים את רצוני, נכון? האיברים שלי פועלים את רצוני. והמצוות הן רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל כדי שהאיברים שלי יפעלו, הן צריכות להיות, מה? הם צריכים להיות נחוסים. כשאני פוגש אותך ונותן לך חיבוק, אני לא נותן לגידים שלך חיבוק. אגב, גם לא תמיד לאור, זה יכול להיות למעיל. אבל אני לא אגיד שחיבקתי את המעיל. אני חיבקתי אותך. וכשאני מחבק אותך, ומחבק את צילך, הצל מאפשר לי לחבק אותך. אני רוצה לחבק אותך, את חיותך, את מהותך. מה שמאפשר לי לעשות את זה, זה הצל. ללא הצל, אי אפשר היה לעשות את זה. הצל הוא מה שמעיד על זה שיש שמש. אף אחד לא קורא ללילה צל. השמש היא אדירה. עצם היום היא אינסופית. ויש דרך שאני יכול לקבל את אורה ממש. אני נהנה מהשמש בצל, או שאני נהנה ממשהו אחר? זה לא השמש, כי המקור הוא אחר. ודאי שאני נהנה מהשמש. אתם מבינים מה זה? כי שמש הוא מגן השם אלוקים. כשאני אומר שיש צל מעלינו, אני מתכוון לומר שהקדוש ברוך הוא מופיע אלינו דרך הצל שמגן עליי ומאפשר לי להיפגש במפגש אינסופי איתו. אתם יודעים מה זה הצל הזה? תורה ומצוות. הצל הזה הוא המעשים הטובים שהוא קבע לי. הצל הזה הוא איברי המלך שמופיעים אליי בצורה של אתרוג ולולב ונר ושור וחמור ופרה ובן אדם לחבירו ובן אדם למקום. הצל הזה הוא העולם. כשהצל לא הולך איתי, אין כאן חיות. כשאני מאבד את הצל, איבדתי את הכל. אתם מכירים את הביטוי מורה שמיים? מורה שמיים זה יראת חטא. זה יראת שמיים. זה פלא פלאות. יראת החטא באים כדי לאפשר לי לקבל את השמיים ולא להישרף. מבינים את המושג מורה השמיים? זה מורה אדיר השמיים, כי השמיים יכולים לשרוף אותי. אז אני ניגש אל השמיים בחיל, ברעדה, בצל, במינון, בדרך שנקבעה לי. כי הדרך שנקבעה לי היא האיברין דמלכה. האיברין דמלכה מגיעים אליי ממש, ממש, ממש בצל ידי כיסיתיך. משנה במסכת אבות אומרת, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בחיי העולם הזה מכל חיי העולם הבא. אתם יודעים למה? כי העולם הזה הוא עולם של צל. תשובה ומעשים טובים שבהם אני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי, זה להיות עם הקדוש ברוך הוא יחד. בזוהר הקדוש קוראים לזה להשתאווה בגופה דמלכה ממש. אני נשאב כביכול בגוף המלך. בעולם הבא אין את זה. בעולם הבא אני משיג השגות. אבל רק פה אני יכול לעשות ולפגוש פה בעץ הזה, דרך הצל, בדיוק בדיוק את האור האינסופי. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. חשבתי פעם שהמושג הזה של יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא, הוא מאוד פשוט. אתם יודעים למה? כי בעולם הבא פשוט אין שעות. בעולם הזה יש שעה. אתם יודעים מה זה שעה בעברית? שעה. ואל קין ואל מנחתו לא שעה. שעה. זה לא בטעות אותה מילה. שבעת עניים אתה תשמע. רק מי שיודע שחי חיי שעה יודע לשעות. מי שחושב שהוא חי חיי עולם לא שועה. הוא חושב שהוא שוע. שיש לו הכל. מי ששואל, מי שמבקש, מי שיודע שיש לו רק שעה, יודע שמה שמקיים אותו זה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים. עכשיו הוא יכול לקיים את המצווה הפשוטה ביותר, לפעמים אדם נתקל בזה ברגעים מיוחדים. יש רגעים שפתאום אני מרגיש אותם באיזה זכויות גדולות של כיבוד אב עכשיו, של דברים מסוימים, שפתאום אתה קולט שהפעולה המסוימת הזאת היא העשייה האלוקית הכי נכונה עכשיו. ומיליון דרשות שלך הם לא אותו, הם כלום. הם חלומות, הם דמיונות, הם פנטזיות. וככה אתה אלוקי. בשעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה. כלום. קונה עולמו בשעה אחת. בשעה אחת של תשובה ומעשים טובים, בשעה אחת זאת אומרת שאתה בצילו, בצל שדי יתלונן, בצל ידי כיסיתיך. אבל כשאדם קולט שהוא בצל, הוא מתמלא ענווה, כי הוא מבין שהוא לעולם לא בשמש עצמה, אבל הוא כל הזמן בשמש. הוא לרגע לא יוצא מהשמש, הוא כל הזמן בצל. אתם יודעים מי אומר שצריך שיהיה מורא שמיים עלינו? אני רוצה ללמוד רגע משנה באבות. אני רוצה שתי משניות, בזמן שיש לנו. אחת, מהירה מאוד מאוד מאוד. זה פלא פלאות, אני מעולם לא שמתי לב לזה. מקור 9, משנה ידועה לכולם. משנה קשה. אבל ידועה ידועה, אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, נו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יבואו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. והיא מורה שמיים עליכם. שואלים המפרשים, הסוף מנמיך או מוסיף? הרי מה אמרת? תגיעו למדרגה של עבדים המשמשים את הרב, נו, שלא על מנת לקבל פרס, אבל שיהיה לכם מורא שמיים. דברים, אנחנו כבר הגענו לעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס בכלל. מה צריך להזהיר אותנו? אנחנו מתבלבלים, כשאנחנו אומרים מורא שמיים, אנחנו חושבים על יראת עונש. באיזושהי צורה. יראת עונש זה לאו דווקא נו נו נו. שמעתם על הרב דיסקין, שהיה הרב של ירושלים, זכר צדיק לברכה. הרב דיסקין התבטא פעם בביטוי ככה של הרב דיסקין, היה לו ביטויים חריפים. אז פעם, ערב פסח, כשבאו ובדקו ככה בכל החנויות, וראו את כל מחירות החמץ והכל, אז מישהו אמר לרב דיסקין, כבוד הרב, הוא היה רבה של ירושלים, בירושלים יש מורא חכמים. כל בעלי החנויות עושים כמו שהרבנות אומרת, הרב אומר, כולם עושים. מצוין! הרב דיסקין אמר משפט יפה מאוד, הרב דיסקין היא קלאסי. מה פתאום? בירושלים יש מורה אכבר. הוא מה? מה כן? כל ירושלים מפחדת מהאכבר של אשתי. לא הבינו? אמרו לו, מה הרב אומר? מה אני אגיד לכם מה אני אומר? הוא יש לו חנות פלאפל. הוא מפחד מהמשגיח בשכונה. המשגיח מפחד מהבוס. הבוס מפחד ממני. אני מפחד מאשתי. ואשתי מפחדת מהאכבר. אז ממי ירושלים מפחדת? מהאכבר של אשתו של... מה אתם... יש יראה שהיא יראת אכבר. כל ירושלים מפחדת מאכבר. יש יראה שהיא יראת שמיים. אתם יודעים מה זאת יראת חטא? זה דבר פלאי. אנשים מתבלבלים, אנשים תופסים את המושג יראת חטא, זה מה שאין למרגלים. זה שר צילם. זה התחושה שאתה לא בצל. אנשים תופסים את המושג יראת חטא כמשהו קצת נמוך. אתם זוכרים את המסילת ישרים עם רבי פנחס בן יאיר, שמתאר את המדרגות? תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, אני אגיע עוד מעט לאנטיגנוס, זריזות מביאה לידי, יש את זה פה במקור 7, זריזות מביאה לידי נקיות. נקיות מביאה לידי פרישות, רואים בסוף מקור 7 בעמוד השני, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, זה הרבה למעלה מחסידות. יראת חטא מביאה לקדושה, לרוח הקודש ולתחיית המתים. אתם יודעים מה זו יראת חטא? דיברנו בשבוע שעבר, אני אחזור לאנטיגנוס בסוף. דיברנו בשבוע שעבר על רבי שמעון בן נתנאל. זוכרים אותו? כשרבי שמעון בן נתנאל היה מקבל את השבח מרבן יוחנן בן זכאי, איך תיאר אותו רבן יוחנן בן זכאי? הרואה את הנולד. נכון? כלומר, הוא, כשהוא היה צריך להגיד מהי הדרך, סליחה, כשהוא היה צריך להגיד טעות, כשהוא היה צריך להגיד מהי הדרך הטובה שידבק בה האדם, מה הוא אמר? הרואה את הנולד. ושאלנו שאלה, הרואה את הנולד לא מסתדר עם הדברים האחרים שם. הדברים האחרים שם זה חבר טוב, שכן טוב, עין טובה, לב טוב. מה זה הרואה את הנולד? הסברנו את רבי שמעון בן נתנאל גוואלד. רבי שמעון בן נתנאל אומר איך מסתכלים על העולם. האם כשאתה מתבונן בעולם, אתה מצליח להבין שכל מה שאתה רואה נולד? האם אתה מצליח לראות את הכל בשורש שלו? האם אתה מצליח לעכל שאין כאן שום דבר שיש לו מקור משלו פה עכשיו? הכל מחדש בטובו תמיד מעשה בראשית. הכל אלוקי. הרואה את הנולד. זו תפיסת עולם מופלאה. בתחילת אותה משנה מתאר רבן יוחנן בן זכאי את תלמידיו. הוא נותן לכל אחד את התואר שלו. אתם יודעים איך הוא קורא לרבי שמעון בן נתנאל? איך? ירא חטא. אתם מבינים למה? מותר לי להסביר בשפה של ילדים איך אני מבין את המילה ירא חטא? שכל אחד יחשוב פה עכשיו על החלוץ המרכזי שהוא חושב בכדורגל. שיחשוב עליו, מגיע למשחק הכי חשוב לו. חבל על הזמן. מסי, נכון? עכשיו זה הולך מסי? אין בעולם דבר כזה עכשיו. העולם כולו מרוכז, באמת עכשיו. והוא מגיע למשחק בסוף. והוא לא רוצה להחתיא. תאמינו לי שיש רגע שכבר לא מעניין אותו המיליון דולר תגמולים, כי זה כבר הולך למס. יש לו 100 מהמשחק הקודם. הוא גם כרגע לא צריך את הניצחון, כי הוא כבר עבר את הבית האחרון. והכדור מגיע אליו ככה לראשייה טובה. הוא ירא עכשיו מדבר אחד. הוא ירא חטא. הוא ירא רק מהחטאה. אתם תופסים מה קורה לו? אל תזלזלו. מסומם, לא מסומם, כסף, לא כסף. עכשיו הוא ירא רק מדבר אחד. הוא ירא שהוא לא יחטיא. מבחינתו כל העולם חיכה לשנייה הזאת. כל הבריאה מרוכזת עכשיו אם הוא יחטיא או לא יחטיא. הוא ירא מזה שהוא ייקח שמאלה במקום ימינה. 2 מילימטר. שהוא ייתן יותר מדי תנופה או פחות מדי. הוא ירא חטא. תלמדו ממנו. אתם יודעים מה הוא מצליח לראות? הוא מצליח לראות את הכל, והכל ברור לו עכשיו. אם הייתי מצליח להגיע לשנייה אחת כזאת בחיים, שהייתי מבין מה זה להחתי, מה המשמעות של עבירה שעברתי, פאול, משהו שעברתי מהצד, מה קרה בזה שמשהו הוכתה ולא הגיע לשער? אתם יודעים מה צריך להיות כדי להיות ירחת? לראות את הנולד. יש מישהו שרואה את הנולד יותר ממסי עכשיו, עם הראש? בעולם? כל הגניקולוגים אחד על השני לא ראו את הנולד כמו שהוא עכשיו רואה. אפשר לעשות את זה בלי 50 מיליון צופים בטלוויזיה? בלי 200 מיליון דולר מסביב? אפשר להגיע ליראה כזאת מחטא? משמת רבי בטלה ענווה ויראת חטא. מבינים מה זה יראת חטא? זה לא מהעכבר. זה לא משום דבר. זה לא בשביל שום תוצאה. זה לא משנה לטורניר כלום. זה שאני לא אחתי. כל החיים שלי מונחים פה עכשיו. הארי הקדוש כותב בשער הגלגולים, אני אף פעם לא משתמש, אבל זו פעם שהיא מדהימה. רבי שמעון בן נתנאל, אומר הארי הקדוש, ששמעון בן נתנאל, הוא לא מופיע לנו, אנחנו לא מכירים אותו בש"ס, מכירים אותו פה, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, שאותו הוא הגדיר ירח חטא, במדרגה הכי גבוהה. הארי הקדוש כותב, ברוח קודשו, שכשמשה רבינו היכה את אוג מלך הבשן, הנפילים, הנפיל הגדול, הוא היה צריך שיצא ממנו את אותה נקודה טובה, שורשית. והיא באה לידי ביטוי הפוך בשמעון בן נתנאל. וכותב הארי שהם אותיות בשן הפוך. פלא עצום. אתם יודעים מהו הענק הזה? אתם יודעים מי אוג? הפליט שעוד רץ מימי אברהם העברי? זאת העוצמה האדירה, זה הכוח האדיר, שכשאתה רואה אותו ושוכח לרגע שאתה בצל והשם איתנו, אתה הופך אותו ליש. אתם מבינים מה קרה למרגלים? כשהם הפכו את הנפילים ואת בני הענק ליש, שר צילם מעליהם. באותו רגע הם כבר לא יכולים לראה את השם, כי הם כבר יראים את היש. אין להם אפשרות לראה את השם יותר. שר צילם מעליהם. והשם איתן. אל תיראו. אתם יודעים מה אומר אנטיגנוס איש סוחו? תהיו כעבדים המשמשים את הרב. לא הלומדים. אתם יודעים מה זה משמשים? המשמש הוא הרבה יותר נמוך מהשר. הוא משמש. שמש. אתם יודעים מה ההבדל אבל בין השמש לשר? שהשר רואה את המלך רק כשהוא יפה. לבוש, עניבה, מחוית, מחוייך לפי הזמנה, כועס לפי הזמנה, הכל מסודר. המשמש נותן לו את הנעליים, את המכנסיים. המשמש קרוב מאוד, זה כבוד אחר לגמרי. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. לא מדובר פה על שכר, אנחנו מתפללים ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. הפרס הוא המחשבה שמגיע לי משהו מחוץ לשכר הרגיל. הפרס הוא המחשבה, אתם יודעים מה זה פרס? פרס בא משתי מילים בעברית. מה זה פרס? מה זה פרס? פרס זה חלק, פרס זה פרוסה, ופרס זה מה עוד? לפרוס. העבד המשמש את הרב רוצה שהרב יפרוס עליו משהו עוד יותר קרוב, ועוד יותר קרוב, ועוד יותר קרוב. כי הוא קרוב, הוא משמש. ואתם יודעים מה היעד הגדול, אומר אנטיגנוס איש סוחו? שכשתהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, יהיה מורה שמיים עליכם. הצילייה שלכם תהיה מורה שמיים. תגיעו למדרגה של יראת חטא, למדרגה של מורה שמיים. זה כל עולמכם. היכולת של אדם להגיע למורה שמיים מבטיחה לו שיש לו את הצל, והוא נמצא בתוך הצל שהקודש ברוך הוא רוצה ממנו. הוא לא מבקש שום דבר בצד. הוא מבקש להיות תחת מורה שמיים. הוא לא מבקש פרוטקציות. הוא לא מבקש דברים מיוחדים. פרס אגב זה משהו שאני רוצה לקבל, אבל זה סוד, אני לא יודע אם אני אקבל אותו או לא. נכון? את השכר אני יודע שאני צריך לקבל, אבל כשעושים חלוקת פרסים זה אני לא יודע. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. והיא מורה שמיים עליכם, המורה שמיים, השמיים שיש בהם את היראה מהשמיים כל הזמן, זה מה שיקיף אתכם וייתן לכם כל הזמן את החיבור לקודש ברוך הוא. זה לא משנה בכלל מאיפה אתם. אתם יודעים איך קוראים לאיש הזה? אנטיגנוס איש סוחו. אנטיגנוס איש סוחו, אומר המהר"ל מפראג, השם של העיר מבטא אותו. זה אגב חייב להיות, כי איננו יודעים מה זו סוחו. יש כמה ערים סוחו, יש אחת בנחלת יהודה, יש אחת בשפלה, אחת בהר, אחת באפרים. זה לא עזר לנו איש סוחו. יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, הבנתי. אנטיגנוס איש סוחו, לא הבנתי. אתם יודעים מה אנטיגנוס אומר? העולם מתחלק לאלה שמורה שמיים עליהם, ולאלה ששר צילם מעליהם. זה לא משנה מאיפה באת. אם אתה איש סוחו, אז הצל נמצא עליך. אך בצלם יתהלך איש. צלם אלוקים הוא איך הקודש ברוך הוא מופיע בגידים שלך, באור שלך, ביכולת שלך להביא את זה לידי ביטוי בפעולה הזאת ובמצווה הזאת. אנטיגנוס, אומרים המפרשים, היה כנראה גר. נכון? שמו לא נראה לנו ככה מבית ספרנו. מה זה אנטיגנוס? מה זה? אנטי, ואני מבין, גנוס. גנוס זה גנוס. זה מה שאני יורש. זה מה שאני מביא איתי. זה הגנום. אנטיגנוס זה האדם שבא להגיד, זה בכלל לא משנה מי אתה. אם אתה איש סוחו, אז אתה יכול להגיע לויהי מורה שמיים עליכם. עשרת המרגלים היו האנשים הכי חשובים. כשהם התמוטטו, כל העדה ביקשה לרגום את יהושע וכלב באבנים. אבל יהושע וכלב אמרו להם, אל תיראו. את עם הארץ אל תיראו, כי לחמנו הם. ולהבדיל את המרגלים אל תיראו. עם כל הגנוס, עם כל המשבר, עם כל העוצמה. כי החלוקה היא בין יש צל מעליהם, צלם צילם, או אין צלם צילם, צל שדי מעליהם. אם אנחנו נתמלא בצל שדי, אומרים יהושע וכלב לעם ישראל, אז השם איתנו. העדה לא יכולה לעכל את זה, וכשהיא מבקשת לרגום באבנים, נראה כבוד השם, איך? באוהל מועד. אוהל מועד היה מקום במדבר. אוהל מועד, אומר האדמו"ר הזקן, הוא דבר שיש בכל אדם ואדם. יש אוהל, שכשהוא קיים, אני יכול להתוועד. וכבוד השם נראה באוהל מועד, ומתחיל התיקון. אם שאלנו איך יכולים המרגלים להגיע ממקום למקום, זה המבחן. מבחן מורא השמיים. הוא המבחן שיכול להביא אותך, שכשאתה מדבר כביכול על עצים ואבנים, אתה לא מדבר על עצים ואבנים. אתה מדבר על יש, ואתה לא רואה שהוא בעצם צל של מקור. כשאתה יכול לראות יש, אתה יכול להתבלבל בדיאגנוזה. אתה יכול להסתכל ולראות אותם במבצרים, ולשכוח שרשי אמר לך שאם הם במבצרים, נו, סימן שהם חלשים. ולבוא ולהביא מסקנה מודיעינית. הם חזקים. עובדה שהם במבצרים. אתם מבינים את ההבדל בין עולם של מורה שמיים לעולם של יש? זה ההבדל בין הסרט למציאות. בסרטים אמרנו, מי שבמבצרים חזק. אבל אצל משה רבינו, מי שבמבצרים חלש מאוד. הוא חלש כי הוא לא בצילם. הסקנה של חטא המרגלים היא כל כך יסודית. אותו הלילה ליל תשעה באב היה. ובאותו הלילה מתחילה העבודה הגדולה לקלוט את בצל שדי התלונן, את בצל ידי כיסיתיך, את התיקון לשר צילה מעליהם, כדי להגיע להשם איתנו, ואל תיראום. ערב טוב ומבורך.